היי דיים רב, ראתה השיר הזה נמסר לזכות אבי מורי ואימי מורתי שיחיו, זוהי נשמת מרת אסתר בת רב שמואל, רבה רבי יעקב שכנה, ויור בן פנחס הלוי ואפרים בן שמואל. השיר מבוסס על תורתו של הגאון רבי משה שפירא זצ"ל. סדר החיים של כלל ישראל בעולם חוזר על עצמו מדי שנה בשנה. בכל שנה בשנה בפסח אני יוצא ממצרים, ויציאת מצרים היא הרי ממש בפועל, כפי שנפסק כן מעיקר הדין, שאנחנו מעמידים את עצמנו כי יוצאים ממצרים כעת. בכל שנה ושנה בחג השבועות אנו חוזרים לנקודת ההתחלה ומקבלים תורה. בכל שנה ושנה בשבע עשר בתמוז נשפרים לנו הלוחות ואנו חוזרים ומאבדים את התורה. ובתשעה באב חוזר עלינו החורבן. אחר כך יש תהליך של נחמה, ולאחר מכן אנחנו נבראים מחדש. ואחרי שעבדנו את התורה, איבדנו את התורה, אנחנו חוזרים ומקבלים תורה ביום הכיפורים, ושוב חוזרים ובנים את בית המקדש בחג הסוכות, שהוא זכר להקמת המשכן, וזו השמחה הגדולה שיש בו. כנאמר במשנה בסוף תענית, יום חתונתו זה מתן תורה, ויום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. וכך כל שמחת תורה חוזרת להיות יום שמחת ליבו של חג הסוכות. כל השמחה כולה נמצאת בשמיני עצרת, כי אז חוזר בית המקדש ונבנה, וזה יום שמחת ליבו. אלה הם הרגלים ואלה הם המועדים, זהו אופן והצורה של כלל ישראל חי. כך הם הדברים כל זמן שהגאולה לא באה. בכל שנה הדברים חוזרים על עצמם, כמו שהבניין מתחדש בכל שנה, גם החורבן מתחדש בכל שנה, וכך הדברים מתחדשים. כך אנו רואים זאת בסדר קריאת התורה. קצב החיים שכלל ישראל חי בו הוא באופן שאנו מסיימים בכל שנה את כל חמישה חומשי תורה. היינו כל התהליך של כלל ישראל שהוא כל התורה כולה. שכל קורות כלל ישראל מהבראשית ברא אלוקים, מהולדת כלל ישראל ועד לעיני כל ישראל. עד בואם אל ארץ נושבת אל גבול ארץ ישראל, ואנחנו מסיימים זאת בדיוק ביום שבו מסתיימים המועדים, בשמיני עצרת, שבו מסתיים הבניין של כלל ישראל, וזה יום שמחת ליבו. אז אנחנו חוזרים בכל שנה ושנה בקריאת התורה, בכל השבתות ובכל המועדים. והדברים חוזרים על עצמם כל פעם מחדש. תהליך זה הוא תהליך אמיתי, אין כאן שום דבר מדומה חלילה. כל המועדים כולם הם עובדות, הדברים חוזרים על עצמם. מה שבימים ההם חוזר בזמן הזה, זהו פירוש המילה מועדים. שהדברים חוזרים ומגיעים עוד פעם, ומה שהיה חוזר שוב. וכך ראש השנה זה יום בריאת אדם. ואותו יום בריאת האדם חוזר עוד פעם, ואדם שוב חוזר ונברא. וביום הכיפורים אותו אדם שנברא חוזר ומקבל תורה, ויש כאן שוב את יום חתונתו זה מתן תורה, כפי שנקרא יום הכיפורים שבו ניתנו הלוחות האחרונים, וכן כל המועדים. והנה חודש אלול הוא מועד לעצמו. אכן ללא הבחינה והתבוננות רגילים לראות את חודש אלול כימי הכנה לימים הנוראים. עולם הדבר בפירוש אינו כך. חודש אלול נקבע משום שזה החודש שריצה משה רבנו את ברי העולם והחזיר לנו את האפשרות לקבל תורה. דבר זה קרה רק בחודש אלול משום שראש השנה, כפי שכותב הר"ן על הריף במסכת ראש השנה, כבר התחיל הקדוש ברוך הוא להתרצות. נמצא שהפעולה שצריכה הייתה להיעשות כדי שאנחנו נקבל תורה נעשתה רק בחודש אלול. משה רבנו הנחיל לנו בחודש הזה את הדבר שהוא בעצמו עשה ברשות בורא העולם, כפי שנאמר לו, פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים, וחטפתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיבעת וכו', ועלית בבוקר להר סיני וכו'. וכך משה רבינו עלה למרום וריצה, והוא הכין ואפשר שנוכל לקבל תורה אחרי שהפסדנו אותה. וכך חודש אלול, חודש שבו הנחיל לנו משה רבינו אפשרות לקבל תורה אחרי שהפסדנו ואיבדנו אותה, אחרי ששברנו אותה. מתן תורה משה רבינו נתן תורה לכלל ישראל, אז בורא העולם נתן לו לוחות והורידו אותם לכלל ישראל. לאחר שכלל ישראל לא היו נראים לא ראויים לקבל את הלוחות, הוא שבר אותם והסכים לדעת המקום על ידו. אכן באלול משה רבינו מלמד אותנו איך יוצרים קבלת התורה, איך מקבלים תורה. זאת למדנו בחודש סיוון, מתן תורה של חג השבועות, כשבורא העולם בא לתת לנו תורה. אבל מאחר שכלל ישראל נדחה מתורה ונגזר עליו שלא לקבל תורה יותר, עכשיו להעביר את רוע הגזרה להפוך להיות נידונים שלא לקבל תורה, למצב של לחזור להיות מקבלי התורה, זאת עשו באלול. ביום הכיפורים קיבלנו בפועל תורה. זה יום חתונתו. אבל מה שנעשה באלול זה אור הריצוי, האפשרות לקבל תורה. ואחר שדבר זה לא למדנו ממשה רבנו וקבלת התורה בחג השבועות, וזה דבר שנתחדש עכשיו, אז זה בא המועד של חודש אלול, שגם הוא מועד. זהו חודש שיש לו ייחוד, חודש שיש לו דינים, חודש שמחייב. החודש שבו משה רבנו עלה להר לקבל תורה, וחודש זה צריך להיות עבורנו, חודש שבו אנחנו הופכים מכאלו שאין להם תורה, ואנחנו עושים עצמנו מקבלי תורה. מחדשים עלינו את קבלת התורה, זה עניינו של החודש. כך עניינו של החודש שלו בעצם אינו הכנה ליום הדין. כמובן, ודאי שצריך להתכונן ליום הדין, אבל זה לא עניינו של חודש אלול. עניינו של חודש אלול, זה החודש שבו משה רבנו מלמד אותנו והנחיל לנו את האפשרות להעביר את רוע הגזרה ולהיות מקבלי תורה בחזרה. נבהיר מעט את הדברים. בספר יצירה מחלקים את החודשים באופן שכל חודש שייך לאחד מ-12 השבטים. ולפי גרסת רבותינו, אריזה והגרן נמנים השבטים בעניין זה לפי סדר הדגלים. לוי אינו במניין, ואפרים ומנשה עם שני שבטים. בסדר חודשים מתחיל מדגל מחנה יהודה, שלהם נאמר ראשונה יישאו. אחר דגל מחנה ראובן ושניים יישאו. לאחר מכן דגל מחנה אפרים ודגל מחנה דן, וכל דגל יש בו שלושה שבטים. אלה הם החודשים, עניינו של כל חודש, וחודש שייך לעניינו של אותו שבט, שאליו הוא מקביל. וכך, ניסן שייך לשבט יהודה, שראשונה יישאו, והדבר ברור, באחד מניסן זה ראש שנה למלאכים, יששכר וזבולון אלו שני מקבלי תורה, זבולון הוא המכין ומאפשר בפועל שהתורה תינתן, כאן בעולם לא שייך שהתורה תוכל להינתן בלי שמישהו יקבל עצמו להעמיד בסיס, שהתורה תוכל להחזיק בו מעמד, ולכך התורה ניתנת בפועל בחודש זה של זבולון. אבל מי שהולך לקראת התורה, היינו מי שכל עניינו זה ללכת לקבל תורה, זה יששכר. באופן שכל ההליכה לקראת קבלת תורה שייכת ליששכר. אילו קבלת תורה בפועל, היינו חלות מציאותה של תורה. כאן בעולם הזה, מתאפשרת על ידי זבולון. אלה הם החודשים ניסן, אייר וסיוון. יהודה, יששכר וזבולון וכן הלאה. ואין כאן המקום למנות את הדברים. יששכר, חודש אייר, ללכת לקראת התורה, זבולון שמאפשר את התורה, כאן בעולם צריך את הזבולון, חודש סיוון, ויהודה חודש ניסן, כי יהודה מסמל את המלכות, ראש השנה למלאכים. אכן עניין נוגע לנו כעת להבנת יסוד הדברים עניינו של חודש אלול. חודש אלול זה החודש השישי, הוא שייך לאחרון בדגל מחנה ראובן, הכוללת ראובן, שמעון וגד. אז מה תוכן עניינו של שבט גד? ומזווית זו נוכל להבין עניינו של חודש אלול. ברכת משה נאמר וירא אישית לו, כי שם חלקת מחוקק ספון. היינו בחר לו את נחלתו משום שהוא רצה שבנחלתו שלו, שם יהיה מקום קבורתו של משה רבנו. יש כאן דבר נפלא מאוד. שבט גד רוצה להיות מחובר וקשור למשה רבנו, והוא רואה שהמקום שבו משה רבנו תמון, מקום גניזתו של משה רבנו, שלב נאמר, לא ידע איש את קבורתו, זהו מקומו. בחזר כתוב מספר פעמים שאליהו הנביא הוא משבט גד. כך כתוב בבראשית רבה. ותאמר אליה, בא גד, את יגד, דביתה, את יגד, את אגדה, תאלמה, בא מי שעתיד לגדל את משתיתן של עובדי כוכבים, ומנו אליהו. ומה מוסגר על פי זה הכוונה, כוונת הפסוק גד גדוד יגודנו הוא יגוד עקב, היינו מי שיבוא בעקב, כוונה בסוף באחרית הימים, מה שנקרא עקבת את משיחה, ואז מי שיגיע בעקב זה משבט גד, זה אליהו הנביא. ותאמר אליה בא גד אתיה גדה דביתה אתיה גדה דאלמה, בא מי שעתיד לגדד משתיתן של עובדי כוכבים, זאת אומרת להרוס את עבדת כוכבים, ומנו מי זה אליהו שהוא משבט גד. והנה הדבר אינו ברור, משום שבפשטות בגמרא שלנו כתוב שאליהו הנביא הוא כהן. אני צריך לומר בזה שכיוון ששבט הכהנים הלוויים אינם נקראים שבט בעניין הזה של נחלות, ויש להם רק את הרי הלוויים שאינו נחלתם אלא נחלת השבטים, לכן האופן שהם מתייחסים הוא לפי אותו השבט. צריך לומר שאליהו הנביא בא מהרי הלוויים של שבט גד. לכן בשבילנו, אם אנו רוצים ליחסול איזשהו שבט, למצוא איזו נחלה היא מקומו, הרי שהנחלה היא שבט גד ומשם הוא מגיע. והנה אליהו הנביא הוא אדם שנבחר לגלות את כל מה שמשה רבנו סתם. פרשה זו אליהו עתיד לדורשה, כתוב פעמים רבות בש"ס. אליהו יהיה זה שיגלה את הדברים, כפי שמקובל בכלל ישראל, ראשי תיבות של תיקו, תיש ביתר התקושיות ובעיות. אליהו הנביא יהיה זה שיפתור כל בעיה אפשרית. הוא עתיד לדרוש ולגלות את כל מה שסתום בתורה. כל מה שסתום ולא ברור מתגלה על ידי אליהו. הפירוש בתוכן הדברים, הגניזה של משה רבנו מתגלה על ידי מישהו שמגיע משבט גד. שבט גד מקומו במקום של חלקת מחוקי כספון. היינו צריכים להיות אלו שדרכם מתגלה ידינו כל מה שנטמן ונגנז על ידי משה. הם סיבה לגלות זאת. לכן אליהו נבין עכשיו שהוא מגיע אלינו משבט גד. ושם הוא אף עלה וחזר לשמיים בנחלת גד. מעתה עניינו של חודש אלול הוא שבו משה רבנו היה לבד בהר, ואין לנו מושג מה הוא עשה שם. אנחנו רק יודעים שסופו של דבר הוא הועיל במשך כל החודש הזה, הוריד לנו את התורה ביום הכיפורים בכוח מה שהוא פעל בחודש הזה. והנה כאן הרי לא מדובר על מתן תורה בפועל על ידי משה רבנו, שוודאי משה רבנו שהביא והוריד לנו תורה לארץ, אבל מה שהוא עשה שם בחודש אלול כדי להביא לאותו מתן תורה שיום כיפור, זה דבר סתום שאיני יודעים מה הוא עשה. מה שנשתייר בידינו זה אלול, חודשו של גד, עם כל הדינים והמנהגים שלו. כל הדברים האלה צריכים להיות דברים שעל ידם אנחנו צריכים לקיים את מה שמשה רבנו פעל אז, כדי שהדבר הזה יחזור ויגיע אלינו. ישנו דבר עיקרי שנאמר בשבט גד וברכת יעקב, נאמר להם שהם גיבורי חיל, גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. וכן בברכת משה רבנו נאמר, ברוך מרחיב גד כלבי שכן וטרף זרוע אף קודקוד. הם היו גיבורים גדולים כמפורסם, וכפי שנמצא כן בכמה מקומות, בנביאים וכתובים, מדובר על אנשים שתמיד היו על הגבולות. גד נמצא בקצה הגבול של עבר הירדן, שם זה המקום הקרוב ביותר לכל מי שרוצה לפגוע בם. ונראה ששם בברכת משה מביא את דברי חז"ל וטרף זרוע אף קדקוד, הרוגיהם היו ניכרים, חותכים הראש עם הזרוע במכה אחת. צריך להבין מה מיוחד ומה המעלה שבזה. מה העניין פה? מה אומר לנו דבר זה? הדבר היחידי שנלמד מזה הלכה למעשה, זו ההלכה בהלכות תפילין. כפי שכותב הראש, תניא סך בין תפילה לתפילה ועירה היא, וחוזר עליה מאוחר המלחמה, שעל שם קיום מצוות תפילין שתקנו יתקיים באנשי המלחמה ותרוע זרוע אף קודקוד. הראש מבאר שהטעם בדברי הגמרא בסוטה, שמי שמדבר ומפסיק בין תפילה של יד ותפילה של ראש חוזר מאוחר המלחמה ואני יכול לצאת למלחמה, משום שבמלחמה צריך להתנהג בטרף זרוע אף קודקוד. ומי שמפסיק בין הזרוע והקודקוד אינו יכול להילחם. הוא אינו בר הכי למלחמה, אצלו הזרוע והקודקוד נפרדים. נמצא שכשנאמר ותרוע זרוע אף וטרף זרוע אף קודקוד, השבט גד הכוונה היא לתפילין. תפילין של יד נקרים זרוע, כפי שדרשת הגמרא בברכות, את הפסוק נשבע השם בימינו ובזרוע וזרוע על התפילין. וכן במדרש שיר השירים רבה, דורשים את הפסוק סימן כחותם על ליבך, כחותם על זרועך, על התפילין, ועל הקודקוד מפורש בגמרא, בין עיניך זה הקודקוד, גובה הראש בין העיניים נקרא קודקוד. תוכן הדברים שעלינו להבין, שאסור שיהיה הפסק בין הקודקוד לבין הזרוע. כל מה שבקודקוד צריך לצאת לפועל בזרוע. אסור לזרוע לחשוב עוד פעם אחרי שהדבר הזה כבר הוכרע, הובן, נתפס והוחלט בקודקוד. אסור לה להסס, אלא הדבר צריך לצאת מיד לפועל. לכן אסור שיהיה הפסק בין תפילין שיד לתפילין של ראש. כלומר, עליי לחבר את שניהם לשורש בלי שום הפסק בין החיבור של הזרוע לשורש והחיבור של הקדקוד לשורש. וכאשר אני מחבר את שניהם לשורש, אז הם מתחברים ונעשים דבר אחד. באופן שזוהי צורת אדם אמיתית, מי שקודקודו וזרוע מחוברים זה לזה, אין בהם אליהם הפסק, לכן בורא עולם ציווה להניח תפילין בזרוע, להניח תפילין על הקדקוד. לחבר את שניהם ביחד למקור. כשאתם לא תעיידך, אביאו את עטפות בין עיניך, אבל שניהם ביחד. ככה באמת הדין צריך להניח את שניהם ביחד. לכן אחר שעבורם עבור שבט גד צורת אדם הייתה זרוע וקודקוד, כשהם רוצים לפגוע באדם, להתגבר עליו ולהורגו, הם עושים את שני הדברים האלה ביחד. זה האדם, וכך מתגברים עליו. כמה מגדולי רבותינו כותבים, וכך כותב גם המורה מפנו, שזהו עניינם של סיחון מלך האמורי באוג מלך הבשן. שני מלכי המורי בעבר הירדן שכבש משה רבנו, על סיחון נאמר שיושב בחשבון ועל אוג נאמר שיושב באשתרות בעדרי. חשבון הוא עניינה של המחשבה. זהו הקודקוד. ואת רי במקום הגמרא, בלשון הגמרא, זה הזרוע. נמצא שגם משה רבנו היכה את שני מלכי אמורי הנו, הוא טרף זרוע אף קודקוד. מקום מחלת גד הוא במקום שמשה רבנו כבש, ולא במה שישוע כבש. עוד מצינו בזה בדורי חזר שמלחמת סיכון הייתה באלול. יש כאן משהו מיוחד. הכוח ששבת גד זה הכוח לחבר חיבור שלם. עד כדי כך שאפילו כשמתקברים על אויב שבא ללחם, מתקברים עליו באופן שפוגע בחיבור של הזרוע ועד קדקוד. זאת צורת האדם. המשנה בספר היצירה המחלקת את החודשים לפי השבטים מחלקת אף את כל מספרי ה-12 שיש בבריאה המכוונים כנגדם 12 מזלות, 12 איברים החשובים ביותר בגוף 12 כוחות הנפש ובכן 12 אותיות הפשוטות והאות השישית מתוכן היא אות י' אותיות א' וב' מתחלקות שם לשלוש קבוצות. קבוצה אחת אלה מהאותיות הנקראות אמות, אותיות ראשונות שהן מתחילה לכל אותיות, ואלו הן א' ממשין, וזהו עניין כשל עצמו. הקבוצה השנייה קולטת שבע אותיות הכפולות, המופיעות בדגש ובדגש, והגוש שלהם הוא שונה, ונותרו מחף ב' אותיות, 12 הנקראות אותיות הפשוטות. אז האות השישית מתוכן היא האות י'. זוהי האות המקבילה לחודש אלול. ומצד כוחות הנפש יש לאדם קריאה בשמי ההילוך, הכוח המקביל לחודש אלול, או הכוח הכללי הנקרא מעשה. כוח שאדם יכול לפעול ולעשות מעשה. זה הכוח שמתגלה בחודש אלול. הנה ידוע שבכל מקום שעות יוד, הופיעה היא על שם המחשבה. וראשי בהרשת בשלח, על הפסוק אז ישיר, למדנו שהיוד על שם מחשבה נאמרה. יוד מתה. כל פועל לעתיד, היוד מעתדת בדוגמת עשה עשה יעשה כתב יכתוב ועוד של עתיד נמצאת כעת במחשבה היא רק בתוכנית כשמדבר עכשיו על העתיד הפירוש שאני מדבר על הדבר שנמצא במחשבה מעתה הדברים ברורים אלול עניינו הוא האות יוד מכוחות הנפש זהו כוח המעשה כאן נמצא החיבור של שבט גד, כאן נמצא החיבור של אותיות השם במחשבה עם כוח המעשה. זהו החיבור של חודש אלול. כאן הם מצטרפים ביחד, זרוע אף קודקוד. שניהם ביחד מצטרפים, זהו עניינו של החודש. טוב, יש המשך לדברים האלו, כמובן, ובעזרת השם, בלי נדר נמשיך בפעם הבאה. שלום שלום, אהובה ילידה מרבה.